אומרת הגמרא מסכת עמי דף כ"ז עמוד א', לא נוסום. בשלושה מקומות הכהנים שומרים. המשנה במסכת מידות מתארת לנו את המקומות ששמרו בבית מקדש, גם עם הנושא הזה המסכת שלנו התחילה. בעצם מסכת עמי לא באה לתת לנו מדי הרבה דינים, אלא לתאר את ההתרחשויות, את כל מה שקרה בבית המקדש מהבוקר עד הלילה. אז המשנה התחילה שיש שמירה בבית מקדש, השמירה זה לא מפני גנבים, ככה המפרש התחיל בהתחלה, זה לא מפני גנבים. נא נוסום, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית אבטינס, ובבית הניצוץ, ובבית המוקד. והלוויים ב-21 מקומות. זאת אומרת, שסך הכל יש 24 שומרים בכל רגע נתון בבית מקדש, בין ביום, בין בלילה, זה הכהנים של בית המקדש, כל הזמן אין הסך הדעת ממנו. 24 שומרים כל הזמן. זה חוץ מכל האנשים שעבדו, כל הכהנים שעבדו בלילה מן הסתם, להעלות את האימורים ואת כל הדברים למזבח, אבל לכן 24 שומרים. המשנה פירטה לנו פה את הכהנים, היא אמרה ממש פירטת המקומות, בית אבטינס, בית הניצות, בית המוקד, ואז הלוויים ב-21 מקומות. איזה 21 מקומות? אז המשנה מפרטת לנו אבל בלי השמות. חמישה לוויים על חמישה שערי הר הבית, על דלת פינותיו מבפנים. מה הכוונה? נניח שלמקום הזה היה חמש שערים, אז על כל שער היה לוי, ועל ארבע פינותיו מבפנים. מה הכוונה? כל מקום כזה זה נקרא פינה, פה פינה, פה פינה, זה נקרא פינה מבפנים. אז הלוויים אמרנו היה 21. איך זה היה מתחלק כל ה-21? אז המשנה מתחילה ככה, חמישה, על חמישה שערי הר הבית, היה חמישה שערים להר הבית, כל שער שומר, ועוד ארבע, על ארבע פינותיו מבפנים, ארבע פינותיו מבפנים, הכוונה בתוך הר הבית, בפינות, ארבע פינות. איפה אנחנו אוחזים כבר? אנחנו אוחזים ב-9, חמישה לוויים על החמישה שערים, עוד ארבע, על ארבע פינותיו מבפנים, 9. הלאה, על ה' שערי הזרה, עוד חמישה, על חמישה השערים שהיו בעזרה. מקודם דיברנו על חמשת השערים של הר הבית. עכשיו המשנה הולכת לעבור הלאה, ומפרט את עוד חמישה לוויים על חמישה שערי הזרה, ועוד ארבעה על ארבע פינותיו מבחוץ. זאת אומרת, על הר הבית היה חמש על השערים, ארבע על ארבע פינות, ואותו דבר בעזרה. חמש על שערי הזרה, ועוד ארבע על ארבע פינותיו, אבל מבחוץ. זה שונה מהר הבית שהשומרים הפינתיים היו בתוך המבנה. בעזרה, הארבע שומרים של הפינות היו מהפינות כלפי חוץ העזרה. הגמרא באמת ישאל, בוא נמחיש את זה קצת יותר, חבל שאין פה תמונה, אבל אמרנו שהר הבית היה חמש שערים כל שער שומר. חוץ מזה, בארבע הפינות. אבל בארבע פינות מבפנים. עכשיו, בעזרה, אז גם היה חמישה שומרים על חמישה שערים, וגם בארבע הפינות גם היה ארבע שומרים, אבל הארבע שומרים האלה בפינות לא היו בפינות הפנימיות של העזרה, אלא כלפי חוץ. דהיינו, בהר הבית, מעבר לעזרה. אז הגמרא תשאל מה ההבדל, למה השומרים של הר הבית, החבר'ה ששמרו על הפינות היו בתוך הר הבית, והשומרים על העזרה היו כלפי חוץ. זה הגמרא תשאל. הגמרא תגיד, היות שבעזרה אנחנו יודעים שאי אפשר לשבת, אז השומרים האלה, כיוון שהם היו שם יומם ולילה, אם הם ירצו לשבת הם לא יוכלו, כי בעזרה אסור לשבת אלא מלכי בית דוד. אז לכן אמרו להם, תשמרו באמת מהצד החיצוני של העזרה ולא בתוך העזרה, כי אם הייתם שומרים בתוך העזרה לא יוכלו לשבת, אז לכן אמרו שהם ישמרו בחוץ. גם בשביל צורך, גם הכהן שעובד כל הזמן, אסור לו לשבת שנייה אחת. כהן רץ בעזרה כבר 6 שעות עבודה בלי הפסקה עם אדם, וזה אסור לו לשבת שנייה אחת. זה הכבוד של העזרה. חוץ רק מלכי בית דוד בלבד. כן, נכון, זה אותו עיקרון. כמה אנחנו אוחזים מבחינת השומרים, כמה עברנו? 18 שומרים עברנו, אנחנו צריכים עוד 3 חסר לנו, כי המשנה אמרה שהיה 21 שומרים לוויים. אז הוא ממשיכה לנו הגמרא ואומרת, אחד בלשכת הקורבן, אחד בלשכת הפרוכת, ואחד אחורי בית הכפורת. אז הגענו ל-21 שומרים לוויים, ו-3 שומרים כהנים. כמו שהזכרנו מקודם, השומרים האלה זה לא היה עם תותחים, זה לא היה נגד גנבים, ככה רש"י אומר, אלא זה היה עניין של כבוד, וגם שלא יהיה שמיעה היסח הדעת מבית המקדש. יש תאר לעצמנו ארמון עזוב, שאף אחד לא שומר עליו, לעומת ארמון שכל הזמן יש שם אנשים. אז זה היה העניין של ה-20, וסך הכל, ומצטבר אצלנו 24 שומרים בכל רגע נתון, 21 לוויים, 3 כהנים, ובכוונה חוזר על זה עוד רגע בשביל הגמרא. הגמרא שואלת מינה למינה, מי אמר שאת החיוב הזה של ה-21 שומרים לוויים? אמר רב יהודה מסורה ואמרה לה במתנית התנא, דכתיב, אז הגמרא אומרת, יחב תביא לנו פסוק מדברי הימים, דכתיב, למזרח הלוויים 6, לצפונה ליום 4. יש כאלה כאלה שירו לצפונה לוויים, אבל גורסים פה לצפונה ליום, ככה לשון הפסוק. אז הפסוק מתאר את כל השמירה, אז הוא אומר ככה, למזרח, לצד המזרחי כמה לוויים יש לנו? 6. לצפונה ליום 4. מה הכוונה לצפונה ליום? בצד הצפוני, אבל הפנים שלהם כלפי היום, כלפי המזרח. אז לצפונה ליום 4, כמה אנחנו אוחזים? 10. לנגבה, לצד הרום, עוד פעם לוויים, לנגבה ליום 4. אז איפה אנחנו אוחזים? ב-14. ולאסופים, 2-2, לפרבר. אז האסופים, יש לזה כמה הסברים. אחד ההסברים ללשכות שהוסיפו בהמשך, לא בהתחלה. עכשיו, לאסופים 2-2 לפרבר, למערב 4, למסילה 2 לפרבר. אז עוד נקרא את הפסוק הזה עוד פעם. הגמרא כבר תקשה ונעשה את החשבון ביחד, שיוצא שיש פה 24 לוויים ששומרים. אנחנו אמורים למצוא כמה? 21 לוויים. ככה המשנה אמרה שיש 21 שומרים לוויים. הגמרא שאלה מה המקור, היא מביאה פסוק מדברי הימים. הבעיה היא שבפסוק הזה אנחנו נמצא 24. בואו נראה שוב פעם את הפסוק. למזרח הלוויים 6, יש לנו 6. אחרי זה לצפון עוד 4, כמה אנחנו אוחזים? 10. לנגבה עוד 4, 14. לאסופים 2-2, כמה זה? 18. אחרי זה למערב 4, אז 18 ועוד 4, 22. אחרי זה כתוב למסילה 2 לפרבר, עוד 2. אז הגענו ל-24. אז זה הגמרא מקשה על רב יהודה, אתה מביא לי מקור ל-21 כהנים, ל-21 לוויים שומרים, ואתה מביא לי פסוק של 24. זה הגמרא מקשה. אומרת הגמרא, אמרי, אני כבד לדעבו. אתה רצית להביא לי ראייה של 21? אז יש כמה תשובות. אמר אביי, אוכי כה אומר, לאסופים 2-2. אומר אביי, הפסוק שאומר ולאסופים 2-2, אנחנו פירשנו אותו כ-4 שומרים. לאסופים 2-2. אומר אביי, לא זה הכוונה. אלא לאסופים 2, ושתי הלשכות שהוסיפו בהמשך, היה שם 2. אז הורדנו מ-24 ל-22. אז שואלת הגמרא בסדר, אבל עדיין אתה תקוע עם אחד. אמרת שיש רק 21 לוויים. מצאת לי 22. עונה הגמרא, הפסוק האחרון, האייך דפרבר חדו. זאת אומרת, הפסוק האחרון שהיה כתוב לנו, למסילה 2 לפרבר. עוד רגע הגמרא תסביר מה זה המילה הזאת פרבר. אבל בכל אופן, הלוויים האחרונים שראינו מהפסוקים, זה למסילה 2 לפרבר. אז בפשטות קראנו 2, הבנו שזה 2. אומרת הגמרא, לא, אפילו שכתוב שם 2, אין הכוונה שיש שם שני שומרים, אלא אומרת הגמרא, האיך בפרבר חד אבה, ואחרינה בצוותא ודרוזי ויוסי גבי, משום דקוי אברוי. אומרת הגמרא, למסילה 2 לפרבר, אנחנו מספרנו את זה בתוך 2. אומרת הגמרא, לא היה שם 2, היה שם בעצם שומר אחד, והיה שם עוד אדם איתו ביחד בתור חברה. כיוון שהיה ממוקם במקום מרוחק מכולם, אז כדי שכביכול לא היה לו מדי משעמם, היה עוד אחד שהיה איתו. אז בקיצור, כתוב למסילה 2 לפרבר, באה והמינה הגמרא הבינה שיש שם 2, שני שומרים. עכשיו הגמרא מתרצת, לא אינדם שני שומרים, יש שם שומר אחד ועוד אחד שנמצא איתו לצוותא, שלא יהיה מדי בודד המון שעות. מהי לפרבר? אומרת הגמרא, מה זה הלשון הזה פרבר? אמר רבי ברב שילה, כמאן דאמר כלפי בר. זאת אומרת שזה היה לשכה חיצונית, מרוחקת מכולם, ולכן הוסיפו לו עוד אחד. אומרת הגמרא עוד תשובה בכלל, נכון, באמת הגעת בפסוק ל-24, וזה לא קשה. ויבו יסל לעולם כף ד' כדכסיב, לא סמינריו די כהנים, ו-21 די לוויים. עוד תשובה אומרת הגמרא, בוא נשחזר רגע מה הלך פה. הגמרא אמרה שהיה 21 שומרים לוויים, הביאה פסוק שיש שם 24 שומרים. אז התשובה הראשונה, הגמרא באמת צמצמה את זה ואמרה, לא, אתה לא הבנת נכון, זה לא 24, זה 21. התשובה השנייה של הגמרא, שבאמת, זה 24, זה המספור הנכון. רק שלושה מתוכם זה הכהנים. הרי הגמרא בתחילת היום התחילה לבין לנו משנה במידות, שלושה מקומות הכהנים שומרים, בית המקדש, אבטינס, ניצות, בית המוקד, ועוד 21 לוויים. אז אומרת הגמרא, נכון, מוזכר לך בפסוקים 24, כי זה כולל שלוש כהנים, ועוד 21 לוויים. אבל הגמרא תמאה, איך אתה מפרש שהפסוק הזה מדבר גם על שלוש כהנים? הרי הפסוק מדבר איתנו על לוויים. ואוכל לוויים הוא. כן, שם כתוב דף ג', אבל זה כ"ז. זאת אומרת, אתה שואל למה מסכת תמיד ממוספרת עדיין בש"ס, כ"ז, כ"ו, כל זה, אני לא יודע. זה עדיין מקושר למעילה. קינים כן. זה רק משניות, יש כאלה שלא לומדים את זה. זה אין לזה רחל גמרא. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אומרת הגמרא, זה עוד תשובה מאוד. הוא אומר, ויבו אסליימה, שזה מאוד מאוד קשה מסכת קינים, זה משקלות מאוד קשות, ואם לומדים פרק א', אפשר להמשיך פרק ב'. פרק א' זה על יום כיפור. אומרת הגמרא, טוב, רק מה קשה לנו? אמרנו שבאמת כל ה-24 זה מה? כל ה-24 זה היה? כל ה-24 זה שומרים באמת. רק שלוש מתוכם תפוסים לכהנים, אז נשאר לך 21 הלווים, מקום מצוין. רק הגמרא שואלת, איך אתה יכול להגיד כזו תשובה? הרי הפסוק מדבר פה על הלווים, איך הפסוק מתחיל? למזרח הלווים שישה. אז איך אתה יכול להגיד לי שמתואר פה גם שמירת הכהנים? עונה הגמרא, יסוד שהיא עונה המון טעים בכל הגמרות. אומרת הגמרא, כי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים. וזה אחד מהם, והכהנים הלווים בני צדוק. רבי יהושע בן לוי יסד יסוד, שאתה תראה 24 פעמים בתורה שלכהנים קוראים לוויים. והנה הוא מוביל לנו פסוק מסוים, והכהנים הלוויים בני צדוק, אף על פי שזה ברור שהם כהנים ובני צדוק, אתה רואה שהפסוק קורא להם גם לוויים. תפקידים, אבל הם הגיעו סך הכל משבט לוי. נכון? לפני שהתפצלו. הם כולם הגיעו בעצם מאבא לוי, משבט לוי. אז בכל אופן, אז לכן הפסוק יכול להתחיל לדבר איתך על הלוויים ולמספר בתוכו גם כהנים. זה לא סתירה. טוב, עכשיו נגיד את הדברים בעל פה ואז ירד בפנים. קצת אמרנו את זה מקודם. המשנה מסכת מידות שהגמרא הביאה בתחילת העמוד, היא תיארה לנו את המקומות שהכהנים שומרים, שהלוויים שומרים, גם של הכהנים גם של הלוויים. אז היא אמרה ככה, חמש על חמש שערי הר הבית, ועוד ארבע מפינות בפנים. נניח שלחדר הזה יש חמש שערים, אז בכל שער לוי, 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 ובכל פינות מבפנים עומד גם לוי. אז חמש על השערים, ועוד ארבע, פינה אחת פה, פינה אחת פה, פינה אחת פה, איפה הם עומדים? בפנים, בתוך הר הבית. רק על כבוד, נשק לא היה להם. זה לא העניין של נשק. והרש"י בתחילת המסכת אומר, רש"י אומר דבר פלא, הוא אומר, אין עניות במקום השירות. מה, מפחדים שמישהו יגנוב? שיגנוב מפני חדש. ככה רש"י אומר כזה דבר, כאלה שמתפלים עליו. מצד שני אנחנו רואים שהתורה חסה על אומנם של ישראל, אבל רובן רש"י שם מרחיב וממשיך שהעניין הוא היה כבוד. סמלי, בדיוק. אז דיברנו עכשיו על הרישה של המשנה מסכת מידות, אמרנו חמש לוויים על חמישה שערים, עוד ארבע בפינות בתוך הר הבית. זאת אומרת חמש שערי הר הבית, אחרי זה עוד חמש לוויים שומרים על העזרה, על חמשת שערי העזרה, ועוד ארבע על הפינות של העזרה. אבל איפה בפינות הם עמדו? לא בתוך העזרה, בפינות שבתוך העזרה, אלא הפינות מסביב לעזרה. אז הגמרא מתפלט, למה? בהר הבית, השומרי הפינות הם בתוך הר הבית. ושומרי הפינות של העזרה הם מבחוץ לעזרה. למה? למה הם שואלים שומרי הר הבית? בואו נראה את הגמרא בפנים. חמישה על חמישה שערי הר הבית. וארבעה על ארבעה פינותיו מתוכו. זהו. עכשיו, חמישה על שערי עזרה, וארבעה על ארבעה פינותיו מבחוץ. שואלת הגמרא, מה ישנו הר הבית דאבדינן מתוכו, ומה ישנו עזרה דאבדינן מבחוץ? למה השומרים של העזרה לאו בתוך העזרה? עונה הגמרא, אמרי, הר הבית דאי תמה ובוי מייסב יוסיב. אמרי מתוכו, הר הבית שאם קשה לו, הוא עייף, הוא יכול לשבת השומר, אז הוא יושב, לכן הרשו לשומרים לשמור על בפנים. אבל עזרה דאי תמה, ובוי מייסב שאם הוא מתעייף, הוא רוצה לשבת, הוא לא יכול לשבת. ואמר, מראה נשיבה בעזרה אל מחי בדוד ועד, אמרי נן מבחוץ.
אבל העזרה זה 187, השמיעה 35.
נכון.
מה זה עוזר? ארבעה. האם נכנסים שם, מביאים קורבנות, אלפים שם, מה זה ארבע בכמות האנשים שיכול להיות שם, או שזה ערב פסח שנקרא לקרות את
זה? ראשית, רוב השנה זה לא כל כך מפוצץ. אתה מדבר עכשיו 24-7 שיש שם שומרים, גם בלילה, שאף אחד לא נכנס. ומתי יש את הכמות האדירות האלה בעזרה למשל? רק בימים, זה רק בימים מסוימים. נכון. אז מה קשה לך? מה כל כך נותן השמירה פה איזה לוי ופה איזה לוי? תחשוב שגם את זה לא יהיה. כבוד. אבל זה דבר קבוע, קבוע, קבוע. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. התגמרא אחר שואלת על עוד עניין. המשנה במידות שהגמרא הביאה בשלוש שורות הראשונות מלמעלה הזכירה שכמה שערים היה לעזרה? חמישה שערים, חמישה שומרים. שואלת הגמרא, אתה אומר שהיה רק חמישה שערים לעזרה ורמינו? שבעה שערים היו בעזרה, ג' בצפון וג' בדרום ואחד במזרח. אז אם ככה יש לנו שבע, למה אצלנו כתוב רק חמש? מה רבנים עונים? סתירה, אצלנו במשנה כתוב שהיה חמישה שערים לעזרה. זאת אומרת, המשנה זה בעצם סתירה בין משנה א' של מסכת מידות למשנה ד'. במשנה א' כתוב חמישה שערים לעזרה, חמישה שומרים. במשנה ד' כתוב שמה שבעה, שבעה שערים. אז הגמרא עונה, אמר אביי, תרי מיניו לא צריך שימו. אומר אביי שהמשנה, משנה א' במסכת מידות, שמתארת רק חמישה שערים בעזרה, כי היא יודעת שיש עוד שתיים, אבל השתיים האלה לא שמרו אותם הלוויים, אלא זה היה בית הניצוץ ובית המוקד שהכהנים כבר שמרו. המשנה שמתארת את המקומות שהלוויים שמרו, אז הלוויים באמת שמרו רק חמישה שערים מהעזרה, כי שתיים הנוספים שהיה, הם היו, אבל הכהנים היו אחראים עליהם. זו תשובה ראשונה. אבל זו תשובה של הבעל. אבל רוב הבר פלוגתא שלו חולק עליו ואומר, מה פתאום? זה באמת מחלוקת תנאים משולשת, כמה פסחים היה לעזרה. רוב אמר תנוי, לתניה, אין פוחתים י"ג גזברים, ומזין אמרה חלים. רבי נתן אומר, זאת אומרת, גזברים זה סמכות, ומעלה יש אמרה חלים, שזה סמכות יותר גדולה. אז כתוב שאין פוחתים במקדש מ-13 גזברים ומ-7 אמרחלים. רבי נתן אומר, תדע למה אין פוחתים י"ג גזברים? כנגד י"ג שערים. זאת אומרת, בבית המקדש יש 13 גזברים, כי כל גזבר אחראי על שער. עכשיו, אם אתה מוריד 5 של הר הבית, אז כמה שערים נשאר לך? פשלו תמיה דעזרה. על מי כתנא דאמר תמיה אבו. זאת אומרת, הגמרא, רוב המביא דעה, שהיה 8 שערים בעזרה. אנחנו מקודם מצאנו ספירה בין משנה למשנה ד' ומסרים זאת, משנה אחת אמרה 5, משנה אחת אמרה 7. אומר עובד, בכלל יש שיטה שאומרת שהיה שם 8. כי רבי נתן אומר שה-13 גזברים שהיה בבית מקדש זה נגד השערים. 5 אתה מוריד להר הבית, נשאר לך 8 לעזרה. אז לכן אומר הבית, ולכן אומר עובד, נכון, יש בנושא הזה באמת 3 דעות תנאים. על מאי כתנא דאמר תמיה ו... ואי כתנא דאמר שבעה, ואי כתנא דאמר חמישה עבור. אז יש לנו מחלוקת משולשת, אם יראו אותנו באמצע הלילה בסוכות, ויגידו לנו כמה שערים יש בעזרה, אז נגיד יש דעה של 8, דעה של 7 ודעה של 5. עכשיו המשנה בתחילת המסכת תיארה לנו בבית המקדש הכהנים שעובדים מגיעים כבר בלילה, שהכל יהיה מתוקתק. ומוזכר שם במשנה שהם הלכו לישון, איפה הם היו ישנים? אז זה היה בית, לשכה שקראו לבית המוקד, והיה שם כאלה כמו הצטבעות לישון, אבל זה רק החבר'ה המבוגרים ישנו. הכהנים הצעירים, פרחי כהונה, כמו שהמשנה קוראת להם, ישנו על הרצפה. ואיך הם ישנו על
הרצפה?
איך? אז היה שם בית המוקד, היה שם אש. בלשכה הזאת הייתה אש 24/7. בלשכה הזאת הייתה אש, היה אש, בית המוקד. זה היה מקום עם אש כל הזמן, שמשם לקחו למזבח, אז אולי קצת היה יותר חם. בכל אופן, אבל איך הם ישנו? אז כתוב שם שהם לא היו ישנים עם הבגדים של הכהונה. עוד רגע נראה למה, בגלל מילה, אבל מה כתוב? שהם היו שמים את בגדי כהונה מתחת לראש שלהם. בוא נראה את המשנה. זה הגמרא תשאל. אתה צודק מאוד, אבל לשון המשנה תראה את תחילת המסכת. בוא נראה ביחד. זה בדיוק מה שהגמרא דנה. בוא נראה את הלשון של המשנה. הדף הראשון במסכת, דף כ"ה עמוד ב', מה כתוב שם? מה בוא נראה? פרחי כהונה איש כסתו בארץ לא היו ישנים בבגדי קודש, אלא היו פושטים ומניחים אותם תחת ראשיהם. מי שרוצה יראה במשנה, במשנה כתוב מניחים אותם תחת ראשיהם. נכון, אתה שואל איזה קריא. אז רגע, עוד לאט הגמרא תשאל את זה. הגמרא באה לברר פה בסוגיה הזאת באמת שני דברים. גם מה קורה עם מעילה, אבל יש פה עוד בעיה, יש עוד ויכוח, האם יש את הנושא של מעילה ועוד נושא של שעטנז. אבל קודם כל הגמרא תשאל, יש מחלוקת ביומה, האם הכהן לוי שגמר את העבודה חייב מיד להוריד את הבגדים או לא. זאת אומרת, הגמרא אומרת, זה ברור שלא נמצא תורה למלאכי השרת, אז ברור שאף אחד לא ימל אם הוא לא הוריד על השנייה של העבודה, אבל השאלה זה אם יכולים לצאת מזה לירושלים, ודאי אסור. אבל השאלה זה אם הם חייבים ביד בגמר העבודה להוריד את זה או לא. דעה אחת אומרת, ודאי שתוריד את זה, ברגע שאתה לא עובד, גם בגמר העבודה תוריד, ואם לא אתה מועל. דעה השנייה אומרת, לא, זה הבגדים האלה ניתנו על תנאי, ושמותר להם, לא, שהם יכולים ללבוש ואין להם מעילה. רק בהר הבית. נכון, רק בהר הבית. השאלה זה אם בהר הבית הם מיד חייבים להוריד, נגיד, העבודה נגמרה בשבע. נגיד, אז אחר, הם יכולים להישאר שם עד 7:30 כל שנשאר בעזרה, או מיד חייב להוריד. מחלוקת. אין מה, מדברים, אחד עם השני מדברים. רוצים להיכנס ללמוד. לא, אין מה לעבוד, הם לא עובדים.
אז לפי השיטה השנייה שנשאר, אז גם השאירים
אותם בלילה, שישו אותם. זה בדיוק מה שהגמרא באה להופיע. אומרת הגמרא, בוא נראה. לא היו ישנים בבגדי קודש? אז הגמרא מנסה להוכיח ככה, שינה עוד אלו, אבל הילוך מהלכים, שמת מיני בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם. מזה שהמשנה הזכירה, שלא היו ישנים בבגדי קודש, אלא היו פושטים ושמים מתחת לראשיהם. בדייקת הגמרא, לישון אסור, אולי שמא יפיח בהם או כל מיני חששות אחרים, אבל אסור להפיח עם בגדי קודש, הערת אגב. אז מדייק את הגמרא ככה, כמו תפילין. אז מדייק את הגמרא, שינה אסור. אבל עד השינה, סתם ללכת, מותר. אז הנה לנו לכאורה הראיה במשנתנו, שאין מעילה בבגדי כהונה לכהנים. נכון. למסיבה דרך המחילה. עוד אז עוד רגע הגמרא תגיע לסיפור הזה, עוד כמה שורות. רגע, אבל קודם כל, הפוך מהמחשבה של הגמרא רוצה להוכיח מזה שרק שנעשו סימן שעד עכשיו הם יכולו להסתובב עם זה. אז עם מילה סימן שמותר ליהנות סתם מהבגדי כהונה ואין בזה מעילה. מהר הבית אסור לצאת, זה ברור, מבגדים האלה אסור לצאת. נכון, אין מעילה. אבל אין מעילה. לכאורה מי שיוצא מהר הבית כן יש מעילה, אבל בתוך הר הבית רוצה הגמרא להוכיח שהם לא חייבים להוריד את זה מיד, מזה שהמשנה סיפרה לנו שהם מורידים את זה רק לפני השינה. אומרת הגמרא, אמרה, מה פתאום, אל תוכיח ככה. הוא עדין ואפילו הילוך נמילו, ועד הקטן אלא יהיו ישנים, משום נקבעי למיס נסייפה לפושטים וכפיום מניחים אותם תחת ראשיהם. תנראה שאינה מילה וישנים, רוצה הגמרא לומר, אל תוכיח מפה שאין בזה מעילה, כי יכול להיות אין לכן עמי שיש מעילה. רק המשנה באה רק לספר לנו את הסיפור בהמשך, מה הם היו עושים לבדלים, לכן שמו את זה מתחת לראשיהם. אז היא תיארה לנו את זה בשלב של מתי שהם הולכו לישון. זאת אומרת, אין לכן עמי, הם היו צריכים להוריד את זה מיד בגמר העבודה. כשהמשנה רצתה לתאר לנו מה היו עושים מבדילים בהמשך, אז היא כבר תיארה איזה צמוד לזמן השינה, אבל לא כדי שתוכל להוכיח שעד השינה הם יכלו ללבוש וליהנות מזה. לא, אין הוכחה מזה. טוב, אז זה דחייה. אז דחינו שאי אפשר להוכיח מפה שמותר עלינו. אבל אומרת הגמרא, או גוף או קשיא, ומניחים אותם תחת ראשיהם, שמה מן הבגדי כהונה יתנו ליהנות בהם. הגמרא אומרת, אתה יודע מה? אין בעיה. אתה אומר שאני לא יכול להוכיח מזה שעד השינה הם השתמשו, כי יכול להיות באמת שהם לא השתמשו עד השינה עם זה. אבל מזה שהמשנה כותבת ששמים את זה מתחת לראש, סימן שמותר להם ליהנות מזה. אז בוא נוכיח ונפשוט את המחלוקת במסכת יומא, האם יש מעילה בגדי כהונה או לא. בוא נוכיח מזה שהם שמו את הבגדים מתחת לראש, סימן שאין מעילה. בוא נקרא את זה לפנים, אומרת הגמרא, אגוף הקקשיה, ומניחים אותם תחת ראשיהם, שמה מן הבגדי כהונה, ניתנו ליהנות בהם. אומרת הגמרא, אימה נגד ראשיהם. מה התשובה של הגמרא, מה הרבנים מסבירים? אימה נגד ראשיהם, מה הכוונה?
בצד.
זאת אומרת, הגמרא אומרת, אל תכריח מפה שמותר ליהנות, כי יכול להיות שאין להם משנה מתכוונת כפשוטה, ששמו את זה ממש בתור כרית, אלא הכוונה לידם. עכשיו, רב פופה, אז או שאלה להם כרית, אלא הם פונקים, או שאלה להם כריות אחרות. אבל זה לא היה כרית.
פעם היו בבתי כנסת יושבים אנשים
בלי כריות.
לא כרית ולא כלום.
אתה מסוגל?
אני צריך שלוש כריות.
אומרת הגמרא, תראו מה הולך פה. רב פופה, אנחנו טוב התלהבנו מהתשובה של הגמרא, שבאמת זה לא מתחת לראש, אלא רק לידם. רב פופה לקח את זה עוד 17 צעדים קדימה. הוא אמר, רגע, לכאורה, היינו צריכים לחשוב שמישהו בלי כוונה יתגלגל מתוך שינה, וישכב על הבגדים האלה. אז זה מזה שלא חוששים, ואז מה היה עושה מעילה מדאורייתא? אומר רב פופה, אם אתה רואה שלא חוששים שאדם תוך כדי שינה, יתהפך ויעשה מעילה מדאורייתא, אז גם יהיה מותר לבן אדם לשים את התפילין לידו, ולא חוששים שתוך כדי שינה הוא יתהפך עליהם ויהיה פה ביזיון. כי הביזיון זה רק ברבנן. איך? כן, אבל זה עטוף בטלית, עטוף בטלית עם עטיפה של משכנת חלק, משהו יפה, סיבן. אז אומרת, מה רב פופה אומר? מה רב פופה? שמע סמיני, בוא נראה את רב פופה מה הוא מוכיח ואז נראה את המפרש. הרש"י פה אומרים שזה לא רש"י, זה מפרש. ובוא אז נזכיר הקריאות אותו, רק בוא נקרא את ההגמרא לפנים. אמר רב פופה, שמע מינה, תפילין מן הצד שריין. מותר לבן אדם לשים מתי ששוכב תפילין על הצד לידו, ולא חיישים עמדים למגנדר ונופל עליו. ולא חושבים שמה הוא יתפך על התפילין במהלך השינה, ואז יהיה ביזיון מדרבנן. ולמה לא חוששים? כי אם אתה רואה שעל בגדי כהונה לא חוששים, שזה איסור דאורייתא, אז ודאי שעל תפילין לא. בוא רגע אחד נראה את הרש"י, רש"י ממש מעריך את זה. אמר פופה שמע מינה תפילין מן הצד שריין, ולא חיישים עמדים למגנדר ונופל עליו. כלומר, מדי שרין הניסור דאורייתא, דהיינו בגדי קודש דאסור ליהנות בהם. שלא בשעת עבודה, ואף על פי כן שרין עליהם להניח תחת מראשותיו שלא כנגד ראשו, ולא גזרין להם שם שלא יתגלגלו ויבואו כנגד ראשו, ונמצא מועל ובא לידי איסור הדאורייתא, אז שמע מינה, תפילין מן הצד ודאי שמותר להניחם בין כר לכסת שלא כנגד ראשו, ולא חיישים עמדים למגנדו ונפל עליו, ואבי איסור הדרבנן, דדמי לביזיון, שיהיה ראשו מונח על התפילין, כלומר, מדשאר היא דבר שיכול לבוא לידי איסור דאורייתא, כל שכן ביסון למישהו איסור שן יכול לבוא לידי איסור דרבנן. כן, לכן קראתי דווקא את זה, שנראית את הלשון השונה מאוד מאוד בעריכות. כן. אומרת הגמרא, עוד ראייה, שוודאי הבגדי כהונה לא היו מתחתיהם. אנחנו הסברנו למה, מה הכריח אותנו להגיד שהבגדי כהונה לא היה מתחתיהם, כי אם כן זה היה מעילה, אז לכן אמרנו זה היה בצד. אומרת הגמרא, חינם נסתר בזה כנגד ראשיהם דיאמרס, שזה היה לידם, דיאמרס תחת ראשיהם, נהייתי ניתנו ליהנות בהם, תיפוקי משהו יסור דקיליים. אומרת הגמרא, יש עוד הוכחה חריפה מאוד שחייב להיות שבגדי כהונה לא הוא ממש ככרית אלא כאדם. כי גם אם נניח שמותר ליהנות, אבל מה עושים לו בעיה של כלאיים? למה איזה בגד היה להם באבנט, יש מחלוקת, עוד רגע נראה את הגמרא מביאה, אבל יש דעות שבאבנת היה כליים. אז אם זה כליים, אסור לך לשאול על זה. אז לכן עוד הכרח, הנה הגמרא ממש מצליחה להביא עוד הכרח חזק מאוד, שוודאי שהבגדי כהונה לא מתחתם, כי אז היה בעיה של כליים, אלא ודאי לידם. אז בעצם הצלחנו להוכיח משני כיוונים, שהבגדי כהונה לא שימשו להם כגרית, א' כי זה מעילה, ב' כי זה כליים. בשעת עבודה. בשעת העבודה אתה צודק. בשעת העבודה, מתי שמותר מותר, מתי שבלילה שאתה לא עובד עשו? אומרת הגמרא, אבל הגמרא אומרת, ההוכחה הזאת היא לא 100%. למה? כי הגמרא מתחילה לפלפל האם בכלל היה שם כליים או לא. זאת אומרת, אנחנו עכשיו רוצים להביא עוד הכרח שהם שמו את זה לידם בגלל בעיה של כליים. אומרת הגמרא, זה לא הכרח של 100%. למה? או אני חלמן דאמר, אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. אלא למאן דאמר, אבנתו של כהן אדיוט, זהו אבנתו של כהן גדול, מאי כן אמר. זאת אומרת, הגמרא הולכת, יש לכהן גדול, אתמול היינו ביום כיפור. אז יום כיפור היה לאבנת, היה לו הרי, הרי מחליף שם כל הזמן בגדים, מבגדי זהב, בגדי לבן, בגדי לבן. אז האבנת שלו היה שונה משל כל השנה. זאת אומרת, האבנת של יום כיפור, שאתמול לבש לכהן גדול, זה היה ודאי לא מכליים. האבנת של כל השנה היה ודאי מכליים. האבנת של יום כיפור, של הכהן גדול היה ודאי מכליים, האבנת של יום כיפור, האבנת של יום כיפור של הכהן גדול היה לא כליים. האבנת של הכהן גדול לא ביום כיפור היה ודאי כליים. עכשיו יש מחלוקת איזה אבנת האדיוט לבש. אז הגמרא אומרת ככה, אני חלמן דאמר אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, אלא למאן דאמר אבנתו של כהן אדיוט, זהו אבנתו של כהן גדול, מה יקל למימר. אז אומר רשי, בוא נראה את הרשי, אבנתו של כהן גדול בשאר ימות השנה, בדברי הכל של כליים, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. דעותו של כהן גדול עבד דה כליים, ושל אדיוט לא עבד דה כליים שפיר. אמרת הגמרא, אם תגיד, לפי השיטה שהאדיוט היה לובש לא של כליים, אז נפלה לך ההכרח השני. אבל למאן דאמר שהאדיוט כן היה לובש של כליים, אז כי הוא היה לובש אותו אבנת כמו של הכהן גדול בכל השנה, אז חוזר לך ההכרח שוודאי לא יכול להיות שהוא שם את זה ככרית, כי אז יש בזה בעיה של כליים. הגמרא רק מרקנת שההכרח הזה של כליים הוא לא בטוח, כי יש דעה שבכלל האבנת של הכהן אדיוט לא היה של כליים. אבל אומרת הגמרא, לפי המאן דאמר שהוא לובש אבנת של כליים, אז חוזר לך ההכרח שוודאי זה לא היה מתחת ראשיהם אלא בצד. אה, למה ממשיך? איך?
למעלה
מהראש,
אפילו שהוא
מתגנדר,
אפילו מתגלגל, כן? הוא לא
ייפול, הוא לא ייפול. לא, אבל הגמרא רק מנסה להבין ככה. המשנה, הלשון של המשנה, מתחת ראשיהם. אחרי זה הגמרא אמרה, לא, זה ליד ראשיהם. עכשיו הגמרא מנסה לראות האם זה מוכרח 100% או לא. אז הגמרא אמרה, חשבה שזה ודאי מוכרח להזיז בגלל בעיה של כליים. אומרת הגמרא, לא, אולי אין הכרח גמור, כי יכול להיות שבכלל לא היה שם כליים. אבל לפי מי שאומר שכן באבנת היה כליים, אז שוב פעם אתה מוכרח להבין שזה בצד. אבל אומרת הגמרא, אולי לא, אולי אפילו אם יש בעיה של כליים, יכול להיות שזה היה מכפתם. מה תגיד לי, הלו, זה מכליים, איך אפשר לשם לזה? אז אולי נגיד שכל, זה אחר הגמרא המשיכה, אולי כל האיסור של כליים זה בלבישה. אבל ישכב, מי אמר שאסור? אומרת הגמרא, וכי תהיה מכליים בעלייה ולבישה, איך כתוב? בגד כליים לא יעלה עליך. אז אומרת הגמרא, אולי בכלל ישכב מותר, אבל זה מחצותי אישה פרדמי. אומרת הגמרא, מה פתאום? ודאי שגם לישון אסור. והתניא, זה לא יעלה עליך. בתורה הלשון לא יעלה עליך. ומהתורה, אבל אתה מציאו באמת תחתיך. מהתורה מותר באמת לישון על כליים. אבל אמרו חכמים, אסור לעשות כן לישון על כליים. למה? שמה תיקרך נימה אחת על בשרו, ואז הוא יהיה מהחימום הזה. וכי תימא דמפסיק מילי. אומרת הגמרא, אולי היה, אין פה בעיה של כליים, כי אפילו שגם אסור לשכב. אבל אולי היה משהו שמפסיק בין המצנפת לראש הכהן. אומרת הגמרא, זה גם לא היה עוזר. ואמר רבי שמעון, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול משום קהלי הקדישא של ירושלים. אפילו 10 מצעות, זו על גב זו, וכליים תחתיהם אסור לישון עליהם. אלא שמאמינה נגד ראשיהם. אז הגמרא אומרת שוודאי יוצא לנו ככה, לפי השיטה שהיה כליים במצנפת, אז ודאי אנחנו שוב פעם מוכרחים, סליחה, באבנת, לפי השיטה שהיה באבנת כליים, אנחנו ודאי מוכרחים לומר שזה היה לידם. ואל תפלפל שאולי כל האיסור בכליים זה ללבוש, כי ראינו שמדרבנן אסור לישון. וגמל תנסה לפלפל שהיה מחיצה בין האבנט לראש של הכהן, כי לא יעזור לך, גם אם היה עוד בגדים, אסור לישון אפילו על המון המון בגדים שהבגד התחתון התחתון הוא כליים. אז לכן יוצא לנו שלפי השיטה שהאבנט היה מכליים, אין עצה ואין תבונה אלא להגיד שבאמת בגדי הכהונה היו מתחת לידם ולא מתחת לראשם, ולו בגלל הבעיה של כליים. נכון.
כן,
כן. שם זה היה מצד המעילה, עוד שם הגמרא לא נרסה לבעיה של כליים, שם זה היה בשלב שהגמרא אמרה שאסור ליהנות, אז לכן זה לידם. והחידוש שלא רושם שתגלגל ויהנה. אז אתה שואל למה אין אוכל, אז אין אוכל נמי, אתה רואה שלא חוששים לא שיתגלגל ואימל, ולא שיתגלגל ויהנה מכליים. לא חוששים. אבל הגמרא אומרת, והיא בו יסיימה, באותם שאין בהם כליים. הגמרא אומרת, האמת היא שאתה יכול להידחק ולהישאר עם הגרסה של המשנה כפשוטה, שהבגדי כהונה מתחתיהם. ואם יש לך בעיה עם כליים, אז תפרש ככה, שהרי כמה, איזה בגדים היה להם? היה להם אבנט. ארבע בגדים, מה היה ארבע? כותונת, מכנסיים, מצנפת ואבנט. אז רוצה הגמרא לומר שבאמת אין לכן עמי, הלשון של המשנה הוא הנכון שמתחת לראשיהם. אבל את האבנט הם לא שמו מתחת לראשיהם. הם שמו את שלושת הבגדים האחרים מתחת לראשיהם, האבנט בצד. ועוד תשובה, ולכן היה פה בעיה של כליים. עוד חיה אומרת הגמרא לסוגיה של כליים, רבשי אמר בגדי כהונה קשים הם. ואמר רבונה ברגע רבי יושע, אנמדה, גמדה, גמרא שריה. זאת אומרת, כל האיסור לשכב על כליים, למה? שמה יעלה עליך נימה. ואז זה כמו לבישה. אבל אם הם בגדים קשים, האבנט, לנו זה נראה כמו גרטל של היום שהוא היה רך, אבל לא, האבנט היה קשה. אז אומרת הגמרא שיש יכול להיות עוד הסבר למה לא היה בעיות של כליים, כי היות שהאבנט קשה, אז אין בעיה לשכב עליו. כל הבעיה לשכב על משהו רך שיכול לחמם, ואז זה כמו בגד. האבנט הוא קשה, אין פה בעיה שזה מחמם כמו בגד, אז אין בעיה בשל כליים. כמו שהגמרא מביאה הראיה, נם תגם תדרש.
איך הוא שוכב על בגדים שמשרת את אדונו?
אתה יכול לראות את זה כשיא הריכוז, הוא שם את זה מתחתיו ומיד קופץ ומלביש. טוב, אז בוא נסכם ככה. נכון? אתה שואל מה עם הגיעות של זה? אולי זה הכבוד, שזה ככה צמוד אליו, הוא רק מתעורר צ'יק צ'ק מלביש. אבל בכל אופן מה יצא לנו? שהגמרא הוכיחה שאין כוונת המשנה כפשוטה שהם ישנו בגדי כהונה מתחת ראשיהם. א', הגמרא הוכיחה מצד שזה אולי יהיה מעילה, וגם מצד כליים. אבל כליים ראינו שייתכן שזה לא בטוח בכלל שיש שם בעיות של כליים, או לפי דעות מסוימות שבכלל אין שם כליים, או מצד שהם לא לבשו אלא רק שכבו על זה, וכיוון שהאבנט הוא קשה אז אין בעיה של כליים משכב על זה, או בכלל ראינו עוד דעה שבאמת יכול להיות שהאבנט בכלל היה לאדם ושאר בגדי כהונה כנראה מתחתיהם. טוב, עד לכאן זה עניין אחד. אנחנו עוברים למקרה קצת עצוב בבית מקדש. אחד הכהנים מתעורר בבוקר או בלילה והוא רואה שהראה לו קרי. אז מה הוא עושה? המשנה כתוב שיש מחילות תת קרקעיות שעוברים לאיזה מקרה. כן, עם נרות בצד. או מה, איך הוא מסתובב שם? לכאורה איך הוא מסתובב במחילות? איך? בעל קרי אסור לו להיות בבית המקדש. או מסייע לרבי יוחנן דאמר מחילות לא נתקדשו, ובעל קרי משתלח הוא לשני מחנות, זה עודין שרבי יוחנן אמר. טוב, אנחנו מפה אחר כהן הגדתאות הלכות של... לא, אז האמת היא ככה, הוא טובל וחוזר לשם.
לא, הוא לא חוזר, הוא הולך
לבית. לא, הוא עוד לא חוזר, וזה באמת מתפלים, הוא חוזר לבית המוקד לאחיו, וזה מתפלים איך מותר לו, הרי הוא טבול יום, גם בעל קרי, גם אחרי הטבילה שלו הוא עדיין טבול יום. זאת אומרת, יש לו, אז איך הוא, איך הוא לא, איך הוא...
זה דרך הטהרה שלו, מה היה, זה יקפוץ
באוויר? הוא הולך לטבילה. טוב, אז יש כאלה שאומרים שאסור לאחד כזה להיכנס, אבל להוציא אותו באמצע הלילה לא מוציאים, רק ביום הוא יוצא. טוב, אנחנו ממשיכים רגע רק לגמור את העמוד. אבל כתוב במשנה לא ככה, במשנה כתוב שהוא ירד במחילות למקווה וחזר חזרה לבית המוקד איפה שכולם ישנו. תראה את המשנה, תראה את המשנה. אבל בואו רק נסיים. כתוב לנו במשנה שהוא היה יורד לבית הכבוד, למקווה, והיה שם בית כבוד. ומה הכבוד של הבית הכבוד הזה? מה אמרה המשנה? שאם אתה מוצא אותו נעול, סימן שיש מישהו בפנים. אם אתה מוצא אותו פתוח, אתה יכול להיכנס. אחר הגמרא מתפלל, מגיע לנו סיפור מרתק. ואני רואה דולגים מכאן לכאן. רב ספרי, אבי יוסי בבית הכיסא. רב ספרי ישב בבית הכיסא, עושה רב אבא, נחר לי. רב אבא רצה גם להיכנס לבית הכיסא. אז רב אבא, נחר לי. מה זה נחר לי? עשה רע, רעש כדי לדעת אם מישהו נמצא. אז רב ספרי שהיה בפנים, אמר לי, יאו למר, תיכנס. בוא שרדין אופי, אחרי שרב אבא נכנס, אומר לי, רב אבא לרב ספרי, אני מתפלא עליך. עד כאן לא הסליקס לסעיר, גם סמילי מסעיר, לבוא חיתנן, מצאון נעול בידוע שיש שם אדם, למימר, זה לא מבוא לי למייל. זאת אומרת, רב אבא שואל את רב ספרי, למה אמרת לי להיכנס? הרי אתה נמצא שם, אתה רואה בבית המקדש שהכבוד שם היה, שמתי זה סגור, אף אחד לא נכנס. אז למה אתה אמרת לי להיכנס? זה התנהגות של סעירים, מדומים.
זה היה
שירותים. אז הוא מספר, עונה הגמרא, רב ספרי אמר, אתה יודע למה אמרתי לך להיכנס? רב ספרי סבר, דיל ממסוכנו. רב ספרי חשש שרב אבא ממש הגיע למצב של סכנה של למה כדתניה. רשב"ג אומר, עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדריקון. עמוד החוזר הכוונה, צורה שהאדם מחזיר לגופו, אז הוא מביא רחמנה אצלם לידי הדריקון. סילון החוזר, דהיינו אומר, רגליים שחוזרים, מביא את האדם לידי הריקון. אז לכן רב ספרי אמר, אני יודע את כל המשניות, אני יודע, אבל אני פחדתי שאתה במצב כזה, לכן אמרתי לך להיכנס. זה כנראה סוג של מחזיר. נכון? לא? אותו עניין. טוב, הגמרא רק מביאה עכשיו עוד כמה ענייני כבוד ודברים שנפסקו ברמב״ם. אמר לי רב לחי אברי, וכן אמר לי רבונה לרב אברי, זאת אומרת, ההורים לימדו את הילדים. חש יחטא כי נפשוך, וקל ימטא כי נפשוך. הכוונה, תקום, הרי פעם לא היה שירותים בכל אחד בבית, אז היו יוצאים מחוץ לכפר או העירה. אז הוא אמר, אמרו פה לילדים, תקדימו מוקדם בבוקר ללכת שירותים, ואז לא תצטרכו להתרחק הרבה. אותו דבר, אל תלכו ממש בלילה, כי היחידי לא תרחק. הלאה, טוב וגלי, אותו עיקרון. טוב וגלי, אחרי שיושבים אז מתגלים, קצי וקום, תתכסה ואז תקום, עניין של צניות. הלאה, עוד הלכה בנושא שתייה, שטוף ושתי, כשאתה בא לשטוף מאיזה קרוס, קודם כל תשטוף אותה ואז תשתה. כשסיימת לשתות, שטוף ואחיס. אז לפני שאתה שותה תשטוף, ואחרי ששתית, גם תשטוף בשביל הבא בתור. שמא הקודם לא עשה את זה. וכשאתה שותה מים, שפוך מהם, ואחר כך תן לתלמידך. זאת אומרת, אם אתה שותה בכוס מים, ואז אתה רוצה לתת מאותו כוס לתלמיד שלך, אז קודם תשטוף את מקום שאתה שתית. כדי תניה, זאת אומרת, את אותו, נשארת חצי כוס מים, או בצד השני, לא? אז פה כתוב לא רק את הצד השני, אלא תשפוך על הכיוון שלי, כדי תניה, לא ישתה אדם מים וייתן לתלמידו, אלא אם כן שפך מהם. מביאה הגמרא מעשה נורא, ומעשה באחד ששתה מים, ולא שפך מהם, ונתן לתלמידו, ואותו תלמיד הסתיימת היה, ולא רצה לשתות, ומת בצמאה. באותו שאמרו, לא ישתה אדם מים וייתן לתלמידו, אלא אם כן שפך מהם, על אותו אזור שהוא שם את השפתיים על הפה. רב אשי אמר, אילכך, היות אנחנו יודעים שיש כזאת הלכה, שאדם שרוצה לתת לחברו לשתות מהכוס שלו, שישטוף את אותו אזור שהוא שתה, אז רב אשי אמר, אילכך, היי תלמידה, דשפך כמי רבי, לאיזה מי שמפקירו זה? תלמיד שמביא לרב לשתות מהכוס שלו, ולפני זה התלמיד קצת שופך מים, שופך מהכוס מים החוצה, על המקום שהוא שתה, זה לא הפקירות, זה ככה צריך לעשות, זה מצוין. אומרת לנו הגמרא, הלכה אחרונה להיום. כל מילה לא תפלוט באפי רפו. זאת אומרת, אסור לירוק לפני הרב. אבל בר מקורו ודייסה, אבל אם יש לך רוק שנובע בגלל או איזה דייסה מסוימת, או קישויים מסוימים, זה כל כך מסוכן הרוק הזה, וכפתילה של עבר דמו, זאת אומרת, זה יכול לשרוף בן אדם, אז לכן את זה כן מותר גם מול הרב לירוק החוצה. אז רק נסכם שהיום למדנו את הנושא הזה שהיה בעצם בית המקדש כל הזמן שמירה, שלוש עמדות של כהנים, 21 של לוויים. זה היה עיקר העניינים, ושיהיה לכולם יום טוב והצלחת רבה ושנה טובה.